שלום, שבת שלום לכם, למאזינים כולם, ולכל עם ישראל.
אמן, שבת שלום ומבורך, אנחנו שמחים מאוד להיות כאן איתך גם השבוע, לקראת שבת קודש, כבר עוד שעתיים כבר שבת, אנחנו בימי החורף, אבל כבוד הרב, גשם עין, מה דעתך בעניין הזה?
גשם עין, כי קשה לי לדבר, ואני לא רוצה לצער את המאזינים, או להכאיב להם. האמת שאומר לך, מה שאנחנו רואים בחז"ל, אם זה בגמרא במסכת תענית, אם זה במדרש רבה, גם במדרש תנחומה, שהסיבה העיקרית שאין גשם זה כשאנחנו לא כל כך טובים אחד כלפי השני. ואני חושב שמבינים מה אני מתכוון. צריך להיזהר מאוד מקנאה, משנאה, ממחלוקת, מתחרות, מלשון הרע, מרחילות, ומלדבר גנאי על השני.
אנחנו אומרים ברכנו, אבינו, כולנו כאחד.
כולנו כאחד, ואוהב בניך. אז כשאין את זה, אז חבל. ויש במדרש, אני רק ציטוט קטן אתן ממדרש תנחומה, המדרש אומר שם שבזמן, בימי רבי תנחומה, שהוא היה מגדולי התנאים פה, בתקופת המשנה בארץ ישראל, הייתה עצירת גשמים, הוא גזר תענית ולא באו גשמים, והוא אמר להם, צאו ורחמו זה על זה. וכך היה, ובאמת ירד גשם. ועד כדי כך, שבאו שני אנשים אליו באותו יום ואמרו לו, שראינו איזה איש אחד בסתר נותן כסף לגרושתו.
כן.
אז חשדו שאולי יש פה משהו לא כשר, אז הוא קרא את שתיהם, והוא שאל, מה הקשר ביניכם? אמרה שהיא גרושתו, והוא אמר, כן, היא גרושתו. אז מה זה הכסף? אז הוא אמר, הרב אמר שצריך לרחם, אז שמעתי עליה שאין לה כסף לאכול, ואין לה מה ללבוש, אז רחמתי עליה והבאתי לה כסף. אז מיד יצא רבי תנחומה החוצה, פרס כפיו לשמיים, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומה זה שאין לה עליו לא מזונות ולא שום דבר, אלא אדרבה היא ציערה אותו, היא הכעיסה אותו, הכאיבה לו, ולכן התגרשו, רחם עליה. אנחנו, שאנחנו בניך, אין עוד דין שתרחם עלינו? מיד התרבו הרחמים בשמיים, כתוב, ירדו גשמים ונתרבה העולם. זאת אומרת, ירד גשם בכמות מספקת. אז זה בהחלט ישמש לנו תמרור נכון ללכת בדרך טובה של רחם אחד על השני, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו.
אמן. אם יש רחמים על הארץ, יהיו רחמים מן השמיים, ואנחנו מודים לך, הרב בן ציון מוצפי, ניתן שוב את המספר 072-333-2925, יש כבר הרבה מאזינים שממתינים לשאול את שאלותיהם, אז נתחיל עם משה מהרצליה. שלום משה.
שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום.
שבת שלום.
הרב, אני, אתה יודע, עכשיו שבת מוקדם יצא שבת, וצמוד לערבית עושים סעודת שלישית. אני אכלתי, ישבתי לאכול, ואם אני
רשאי להמשיך
עד השקיעה,
בצמוד
לערבית,
לאכול. תראה, בוא אני אגיד לך. שבת מתחילה מהבוקר, ולא מהצהריים. הבעיה שלנו, שאנחנו הולכים להתפלל מאוחר, ומסיימים את התפילה מאוחר, וממילא אחר כך חוזרים הביתה, ולא יודע, לפעמים גם אוכלים בבית הכנסת כל מיני מעדנים.
כן.
ומגיעים סוואים, וזה טעות, הכל הפוך, הכל הולך הפוך.
נכון.
צריך לסיים תפילת שחרית ומוסף בתשע בבוקר.
נכון.
לבוא הביתה לאכול, ולא להרבות באכילה, בארוחה של שחרית, ולהשתדל להתפלל מנחה מוקדם, ולעשות הסעודה מבעוד יום, ולסיים אותה לפני השקיעה. זה דרך האנשים החכמים, שהם מתוכננים יותר. נכון שצריך לאכול, יש שאוהבים לאכול סעודה רחבה ועם כל מיני מעדנים וכל מיני, אפשר לעשות אחרת. אפשר לאכול בבוקר חלבי ואחר הצהריים לאכול את הבשרי, וממילא מסיימים את הארוחה כבר בסביבות 4, כמה כבר אפשר לאכול, ואחר כך הולכים להתפלל את תפילת ערבית, לא שומעים איזה שיעור תורה, ושמסיימים תפילת ערבית, בשעה 5 אפשר להתפלל ערבית. אחרי זה, שחוזרים הביתה, אפשר לעשות גם סעודה רביעית, לא רק סעודה שלישית. אז אפשר גם, כי הלילה די ארוך, ולא הולכים כולם לישון מוקדם, אז לפני שהולכים לישון, אוכלים איזה כזית לחם. וכך מקיימים את הכל כמו שצריך.
זה גם כולל מלווה מלכה, נכון? אחרי במוצאי
שם. והרביעית החשובה, כן. היא מצינה מחיבות הקבר, וגם מסגולה לנשים שתלדנה בקלות ובנחת, כן. שיהיה רק צורות טובות.
תודה לך, משה מרצליה. עכשיו ליאור ממגדל העמק. שלום ליאור.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
כבוד הרב, בספר של כבודו, ביסוד בציון, כתב לגבי פדיון תענית. הרב כותב שם עניין של עין בית דרם לחם ועין בית דרם נפתן. השאלה שלי לגבי הלכה למעשה בימינו מה הסכום ולאן להעביר את הכסף של הבן אדם, מי שעושה תענית פדיון, לאן להעביר את הכספים כמובן.
אז הכי, הכי, המינימום ששווה לחם עד דרהם, עד דרהם זה בדיוק תכפיל 72 כפול 3, אתה מקבל 216 גרם. כמה עולה 216 גרם לחם, המוזל, הזול ביותר, וכן כמה עולה איזה נפתן, מה שאוכלים יחד עם לחם, אם זה גבינה פשוטה, או זיתים, או אפילו קופסה של קוטג', ואז אתה מחשב את הכל יחד, וזה יוצא 72 דרהם, שזה 216 גרם. 216 גרם לחם, 216 גרם גבינה או ביצים או אפילו כל דבר אחר שאוכלים עם לחם משהו קל, אפשר אפילו ירקות, אז לא צריך להגיע לסכומים גדולים, ואפשר לפדות את זה ולעשות את, את מה שצריך לעשות.
תודה רבה לך ליאור, שבת שלום. אנחנו עכשיו עם אהרון מיבנה. שלום אהרון.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. שאלה שלי זה בעניין פרשת וישלח, שהמלאך נאבק עם יעקב ואמר לו, לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, והמשך כי עם שרית עם אלוקים ועם אנשים התוכל. אבל בהמשך הפרשה אומר הקדוש ברוך הוא יעקב, ויאמר לו אלוקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל יש שמך. יש לנו פה כפילות. אצל אברהם כתוב, לא יקרא עוד שמך אברהם, זה היה שמך אברהם. ונוספה לו עוד ה', וידוע שאין קוראים לאדם בשם אברהם אלא אברהם, כמו ששרה ולא שרי. השאלה שלי, מדוע יש כפילות של הקדוש ברוך הוא והמלאך בהחלפת שמו של יעקב?
אני הבנתי אותך.
מדוע פרשת ויגש?
הבנתי אותך. השאלה שלך למעשה מתייחסת למה שהגמרא מסרת ברכות. הגמרא שם אומרת את השאלה הזאת. למה באמת אנחנו עדיין קוראים לו יעקב? כשכן בתפילה אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. והפסוק אומר, לא יקרא שמך עוד יעקב, כי עם ישראל יהיה שמך. הגמרא במקום שם במסכת ברכות, אם אני לא טועה זה בדף י"ב, הגמרא שם אומרת, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא השם העיקרי יהיה ישראל, לכן אנחנו נקראים עם ישראל ולא עם יעקב, ואילו יעקב זה השם השני, מספר שתיים, תפל אליו. והגמרא מביאה את הפסוק, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. אז בקיצור, מכאן אנחנו רואים שבאמת אצל אברהם זה אסור לקרוא לו אברהם, כי הגמרא אומרת שעובר בעשה כל הקורא לאברהם אברהם, אבל ביעקב כן, כי עם ישראל זה לא שיעקר, ככה הגמרא מפרשת, לא שיעקר השם יעקב, כי הוא לא התכוון, הקדוש ברוך הוא לומר לו, שאל תיקרא עוד בשם יעקב, אבל כן אתה יכול להיקרות, אלא ישראל יהיה שמך, כלומר, אפשר יהיה לקרוא גם בשם יעקב, אבל ישראל יהיה בעדיפות ראשונה ועליונה.
תודה רבה לך אהרון מיבנה, אנחנו מקווים שנסתפק בזה. מלכה מאשדוד עכשיו על הקו, שלום מלכה. מלכה? לא, לא איתנו, אז אנחנו נמשיך עם המאזינים הבאים. ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, שוב 072-333-29-25, שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, כמו בכל יום שישי אחרי חדשות 2, אנחנו איתכם. יש לנו הרבה מאוד מאזינים, כבוד הרב, שממתינים על הקו.
בבקשה.
מכל רחבי הארץ.
בדלת קצר, כן.
ואנחנו מיד נשוחח עם חני מירושלים. שלום חני.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
מה שאלתך?
רציתי לשאול, הורה שנפטר, כמה זמן מדליקים נר נשמה? חלק אמרו לי חודש וחלק אמרו לי שנה, וחלק אמרו לי שצריך לשלם חשמל לבית הכנסת ושיש שם נר קבוע, אז באמת רציתי לדעת את ההלכה בעניין. ויש לי עוד שאלה אחת לגבי הקנאות של בית הדין לגבי ירושה, האם זה מלכתחילה או בדיעבד?
אני לא מתמצא בהלכות וסדרי דיונים בבית הדין, אבל אני אענה לך לשאלה הראשונה.
אוקיי.
שאלה הראשונה, תדעי גברת, שאין הלכה כזאת בכלל שצריכים להדליק נר נשמה. בכלל לא. לא מוזכר בשום מקום בהלכה, ואם כן, אז רק מנהג. ואסביר את הדבר. מצווה, הבנים מצווים אחר פטירת האב לקרוא עליו קדיש, במשך 12 חודשים הוא מפסיקים שבוע אחד בתחילת חודש ה-12. זה הכל. זה הדבר היחיד שיש חיוב על הבנים, וזה בנים זכרים, הבנות פטורות מכך, כיוון שאנשים עסוקות בשלהם, ויש להם בעלים ויש להם בית משלהם, עיקר החיוב הוא על הבנים. וכמובן לבנות את המצבה, לעשות את כל מה שצריך לעשות לנפטר עצמו. הדלקת נר אין בה שום חיוב. נהגו להדליק נר נשמה לנפטר 7 ימים ראשונים בבית האבלים לא עלינו, והסיבה מטעם אחד ויחיד, מכיוון והנשמה של הנפטר או הנפטרת נמצאים שם בבית יחד עם האבלים, ובראותם את הנר יש להם בזה נחת רוח. לא כאן המקום להאריך, יש בזה עניין של כתבו המפרשים הראשונים עוד, כמו ספר תניא קדמון ועוד, כתבו שיש כאן עניין של אש, רוח, מים ואפר שאנחנו עושים בנר שמדליקים ועושים לזה נחת רוח, אבל רק 7 ימים, כי אחרי 7 ימים הנשמה עולה ואינה נמצאת. ולכן זו טעות חמורה להדליק בבית נרות. בית זה לא אתר הנצחה. יש מי שכתב שיש מצווה להדליק נר נשמה, נר זיכרון בבית הכנסת, אבל זה אפשר להסתפק בנרות חשמל. הרי יש הרבה בתי כנסת, רוב בתי הכנסת היום, גם בארץ וגם בחוץ לארץ, יש להם לוח זיכרון עם נרות נשמה חשמליים. אז אפשר להקדיש למשך 12 חודש את איזה נר נשמה שכן ידלק כל הזמן באופן רציף, וזה יהיה, ויהיה כתוב שם לוח או פתק לאלוי נשמת אותו נפטר שאתם רוצים. אחר עבור 12 חודש אין שום עניין בהדלקת נר נשמה בבית הכנסת גם. אז אני חוזר, בבית זה רק 7 ימים בלבד, בבית הכנסת יש כאלה שמחמירים להדליק 12 חודש, ואפשר להסתפק בנר חשמלי ולא בנר עם להבה דולקת.
זו התשובה חני, תודה, תודה. רבה לך. כן, אולי נבהיר ברב שבאכן בדיני אבלות באמת יש הרבה מאוד מנהגים גם בקרב העדות השונות.
יש הרבה חוסר ידע.
כן.
הרבה אומרים דברים שהם מוצאים אותם מהשרבול.
כן, נכון.
תודה.
עכשיו אנחנו נדבר עם מרדכי ממודיעין עילית. מרדכי.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול לגבי, לא עשיתי חנוכת בית.
כן.
ורציתי לשאול, זה בית בסחירות, וכבר עשו. עשיתי איזה תיקון שמישהו הביא לי לקרוב, לשים תנך ולעשות תקפות. השאלה אם זה מספיק.
תראה ידידי, גם השאלה הזאת, אין שום הלכה שמחייבת לעשות חנוכת הבית. בשום מקום, לא בשולחן ערוך ואפילו לא בבן איש חי לא כתוב. מה שכן, חכמי הקבלה בעיקר היה מקובל לפני 70 שנה בשם הרב יצחק אלפיה, שהוא כתב זאת בספרו קונטרס היחידי. גם נכון מורבי הביא בשם הרב חידה בספרו אורח צדיקים סדר לימוד מסוים לעשות בחנוכת הבית, אבל אתה הדגשת שהבית שלך מוזכר בזכירות. בזכירות לא חייב לעשות ולא נהוג לעשות. עיקר חנוכת הבית מדובר בבית חדש, אני מדגיש, קרקע חדשה, היא נקראת קרקע בתולה, כלומר מקום שלא יושב אף פעם. אולי לפני 2000 שנה היה שם יישוב, אבל ב-1000 שנים או ב-100 שנים האחרונות לא היה יישוב, וזה אזור מדברי, וחששו מכל מיני מזיקים. אז כשיסדו את הבית ובנו אותו, אז תקנו לעשות לימוד בעשרה כדי לגרש את המזיקים והמשחיתים מאותו מקום. אז שוב אני מדבר על אזור מדברי, גם הגאון השדה חמד מתייחס לכך שיש כאלה שהיו מגדלים זוג תרנגולים באותו מקום. ושוב, זה מדובר באזור שלא יושב מעולם, אני מדגיש, אבל בית שהתיישבו בו, בכל שכן בית שאתה לא קנית אותו או לא רכושך הפרטי אלא אתה שכרת לגור שם, אין שום חובה. אבל יש מצווה שבתחילת דירתך שם תקרא מה שתקרא. אז יש נוהגים ללמוד מה שכתב הרב חידה, משניות שראשי תיבות שלהם בית. בית זה מסכת ברכות, בית זה ברכות, יוד זה יום טוב. אבל מי זה מסכת יום טוב? זה לא מזוהה, אלא מסכת ביצה קראו לה, הייתה שמה יום טוב ושינו את זה כיוון שזה מתחיל במילה ביצה שנולדה ביום טוב. אבל זה יום טוב, זה יוד, וטף מסכת תמיד. אז ללמוד את המשניות האלה זה הכל, אז לא חייב לעשות חנוכת הבית. תברכו ושיהיה לכם הרבה הצעה.
תודה רבה מרדכי. שלום להודיה מאזור המרכז. מהודיה, שלום.
שבת שלום. כן, רציתי לשאול לגבי קריאת שם לתינוקת, או השם מיכל או איילה, ומה העדיפות ביניהם?
הרב חידה כתב שעדיף לקרוא שם שמסתיים באות ה', ולכן אם כבר אז איילה הייתי מעדיף יותר. לא יודע, זה עניין של טעם, זה רק עניין של טעם. וגם בגלל שאיילה זה אותיות אליה, אז יש שם גם א' למד וגם יוד כ, שתי שמות של הקדוש ברוך הוא, וזה שם מוצלח. בזוהר כתב שאיילה זה רמז לשכינה הקדושה, אז לכן כדאי לך לקרוא בשם איילה.
ובמיכל יש בעיה?
אני לא אמרתי כלום, לא אמרתי.
לא, אני יודעת.
לא, אני במתכוון לא אמרתי וגם לא רוצה לומר. כי יש הרבה בנות בשם מיכל, ושיברכו ויצליחו. תודה.
תודה רבה, הודיה.
צריכים מאוד להיות חכמים שעונים על שאלות של שמות, כן.
כן, נכון, זה לא פשוט, כי יש לזה השלכות.
למשל, לדוגמה, מישהו כתב איזה ספר, לא לקרוא בשם מאירה.
כן.
אז אני מאוד כעסתי, הוא פירש את זה איזה פירוש. אז אמרתי בשיעור, האם אמא שלו היו קוראים לה מאירה, הוא היה כותב את זה? לא.
זה אחריות גדולה מאוד,
מאוד להיזהר.
צריך להיזהר, כן.
מאוד להיזהר, אתה יכול לגרום לבנות כל מיני חששות צרק ודמיונות שווא, וחבל.
נכון, נכון.
תודה רבה.
אז תודה להודיה, ועכשיו שנהב איתנו. שלום שנהב.
שלום גבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מה השאלה?
תודה רבה לתוכנית. יש לי שאלה בקשר לספר של המאון הבן איש חי, לשון חכמים. האם התפילות שנאמו בארמית, שנכתבו בארמית, מותר לומר אותם גם ביחיד או שחייב בציבור כמו בסליחות?
אפשר, כיוון שהוא לא כתב לומר אותם בציבור. אפשר לומר בציבור. ולמה? גם ביחיד, סליחה. מדוע? הוא עצמו יש לו תשובה בשאלות ותשובות רב פעלים, וגם בשאלות ותשובות תורה לשמה, שזה מיוחס אליו, אף על פי שהוא הסתיר את שמו שם. אבל התשובה היא פשוטה, שכל תפילה שנאמרת באופן שוטף, זאת אומרת מדי פעם בפעם, אם לא אתה אז מישהו אחר, ויש הרבה שאומרים אותה, כמו תפילת בריך שמש שאומרים בפתיחת ההיכל, גם אם הוא לא הספיק לומר אותה עם הציבור, הוא יכול לומר אותה. וכן התפילה שאומרים, יש הרבה שאומרים בליל שבת או ביום שבת בבוקר לפני אחרי הקידוש, לפני הקידוש סליחה, יהי רעבה מן קודם עתיקה קדישה וכדומה, שהיא בערבית, אף על פי שקיים עליהם שאין מלאכי השרת נזקקין ללשון ארמית, אבל תפילה ששגורה בפי הכל כן אומרים. ולכן אותם תפילות המוזכרות בספר לשון חכמים, שבחלקם הם בלשון ארמית, אפשר לאומרם גם כשאדם ביחיד. תודה רבה.
תודה לך שנהב. עכשיו ישעיהו מירושלים. שלום ישעיהו.
שלום וברכה. תודה שלום, רבה.
שבת שלום.
שאלתך.
רציתי לשאול בקשר לקבר רחל של אשת רבי עקיבא בטבריה. האם זה הקבר הנכון או האמיתי או שסתם אנשים...
תראה ידידי הנכבד, שמעתי פעם מאבא ממרה מאוד חכמה לפני 50 שנה, והיא כתובה אפילו בהקדמה לספר שלו שפתי צדיקים. הוא אמר תדע, אסור להתווכח על שום קבר, זה כן נכון או לא נכון, מקורי אין לנו רק שלוש מקומות. האחד זה מערת המכפלה, קברי האבות והאימהות, שתיים זה קבר רחל, שלוש קבר רבי שמעון בר יוחאי. ואני לא מדבר על הקברים של 500 שנים האחרונות, כמו מרן השולחן ערוך, רבנו הארי ועוד, שזה ודאי הייתה מסורת. הוא התכוון על קברים מלפני 2000 שנה ומעלה. כי כל הקברים הללו זה רק מסורות וגם מפי שמועות. כי מה קרה פה? אני אגיד את זה קצר. חוברו למעלה מ-300 ספרי מסעות של כל מיני נושאים, יש אלמונים ויש מזוהים, שהיו ב-2000 שנים האחרונות, שביקרו בארץ ישראל וכתבו יומן מסעות עם כל מיני שמות של יישובים, עם גם זיהוי של מקומות, והרבה מהם נשענו על פי המקומיים שברובם היו לא יהודים או לפעמים גם יהודים, ועל פי זה כתבו את שמות הקברים, ולפי זה זיהו אותם כיום, וידוע שאפילו הקברים בטבריה ברובם נעלמו, כי היה לא תקום פעמיים צרה רעש אדמה, ובאותה רעידת אדמה נעלם קברו של רבי מאיר, נעלם קברו של רבי עקיבא, ועל ידי מעשה שמובא תראה בספר טובת מראה לרב רפאל אוחנה, הוא מזכיר שם על ידי שתי עובדות שונות שכך חודשו המסורות שם. אז כך שאין לנו שום אסמכתה ואין מקום להתווכח אם כן זה המקום או לא זה המקום. יש מסורת מסוימת. עכשיו לעצם השאלה שלך על קברה של רחל אשת רבי עקיבא, מובא בהרבה ספרים ששם קבורת, זה היה נקרא בערבית סכנה בסמך. סכנה זה המילה זקנה, במקום להגיד זקנה אז לא ידעו לבטאות את האות, אז ביטאו סמך, וגילו שזו למעשה אשתו של רבי עקיבא שקראו לה רחל. אז מצאו באיזה ספרים מסוימים. אז יש לנו מסורת כזאת, אבל לבוא ולומר בוודאות של 100% או 99.9% שכן, אין לנו יכולת. בכל הקברים כולם, חוץ ממה שציינתי לך כמו קבר רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שרבנו הארי סמך ידו על זה והמסורת שם לא נפסקה, וכן קבר רחל אמנו שהתורה אומרת היא מצבת קבורת רחל עד היום, וכן קברי האבות אשר בחברון. תודה רבה.
תודה רבה ישעיהו. עכשיו אלישע דוד מאזור חברון. שלום אלישע דוד.
שלום לכבוד הרב. תודה רבה על התשובות.
אנחנו מתחילים עם חברון, סיימנו בחברון ומתחילים עם חברון.
כן, מה שאלתך?
שאלתי בנוגע לשאלה שנשאלה שבוע שעבר בעניין איסור שמן זית משנה זו.
כן.
כמדומה שהרב אמר שצריך לעשר מעשר עני.
כן.
שאלתי, האם לגבי פירות, שנת המעשר לא הולכת אחרי חנתה אחרי ט"ו בשבט של שנה זו?
אמת, אמת אמרת שאנחנו הולכים אחר החנתה של שנה זו, והחנתה תהיה השנה זו רק בט"ו בשבט, אבל כיוון שהוא אמר לי שבזיתים, והזיתים אצלם החנתה שלהם, זה ידוע שעונת המסיק זה כבר בתחילת חשבן, אפילו בתשרי. אז כיוון, אז זאת אומרת שאלה זיתים, אתה צודק בהחלט, זה זיתים של שנה שעברה, אז אם כן הם שייכים למעשר שני, ובאמת טוב שעלית והארת את עינינו, אז באמת זה צריך להיות מעשר שני ולא מעשר עני. נכון.
תודה רבה לך אלישע. עכשיו שמעון מבת ים. שמעון שלום.
שלום.
מה שאלתך?
שלום כמוד הרב.
שלום שלום.
יסוד כוחת כאחל דתית ערבית.
שמעון, אנחנו לא כל כך שומעים אותך, ברור, תדבר קרוב בבקשה.
טוב, יש לי בעיה עם היד.
כן,
מה הבעיה? כן, אני מניח תפילין, ביד שמאל. אני מניח תפילין, זה לא משדר לי. אני פעם יורד, אני יורד, אני משדר כמה פעמים, לא משדר.
הבנתי כלום, הוא התחיל ל... לדבר מטופטח.
כן, אולי נדבר באופן כללי, הוא אומר שיש לו בעיה ביד ויש לו קושי בהנחת התפילין, אז אולי...
אז מישהו יניח לו את התפילין, אין בעיה. להניח לפחות את היד, את השבע הקריכות הוא לא חייב, אם זה קשה, הוא יעשה רק 2-3 קריכות, כי השבע הקריכות זה מנהג, וזה מובא בזוהר הקדוש, שבע הנערות הראויות התתלם בית המלך, וזה כך נפסק להלכה, ולמעשה כך מנהג ישראל, מנהג ישראל קדוש הוא. אבל מצד ההלכה מספיק בשלוש קריחות, אז, אבל בכל זאת אפשר לעשות את הקריחות, את השבע הקריחות, על ידי שמישהו אחר יקרוך לו את הקריחות סביב היד, אם זה הוא כל כך מתקשה.
אז מתי מניחים ביד השנייה, רק באיזה מקרים?
ביד השנייה לא מניחים, זה רק במקרה של איתר. אבל לא במקרה של איתר, למשל יד מגובסת, אז הוא פטור מלהניח ביד, אם רק אם מקום הקציצה, מקום הבתים של התפילין פנוי, אז הוא יניח שם, אם לא, אז הוא לא מניח, והוא מניח רק שלוש.
רק שלוש, כן. טוב, תודה לשימון. עכשיו מלכה מאשדוד שבה אלינו. מלכה, שלום.
שלום
לך. מה השאלה?
שבת שלום.
שבת שלום. השאלה שלי היא כך, לפני שחזרתי בתשובה, נתתי לבן שלי שם כשהוא נולד, ביחד עם שם של אבי, ועכשיו, כשהבן שלי נכנס לישיבה קטנה בבני ברק, הוא נכנס לגדול הדור להתברך, הוא ביקש עוד כמה ברכות, והשמש אמר לו שהוא לא יכול להיכנס, אבל הוא ייקח את הפסק שלו, הוא יעביר את זה לרב, והוא יצא להגיד לו עם הרב בירך. עכשיו, אמר לו, הרב בירך את כולם חוץ ממך, כי השם שלך הוא לא טוב, אתה צריך להחליף אותו, קוראים לו תומר. רציתי לדעת מה לעשות, איך הוא מחליף את זה ומה עם השם השני שהוא לא משתמש.
אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית שאמרתי שזה עניין של טעם וריח, זה יותר טעם מאשר ריח. אני לא מצאתי שום פסול במילה תומר, בשם תומר, וכתוב בפסוק יושבת תחת תומר דבורה. תומר זה אילן, זה אילן של תמרים, אז מה, אני לא מוצא בזה שום פסול, ובפרט אחרי שכבר נקרא בשם כזה, אז חלילה לסול אותו. וזה א', ב', תגידי לו שיפסיק ללכת לבקש ברכות מכל מיני רבנים, שישב ילמד תורה, והרב שמלמד אותו תורה, הוא ידריך אותו בדרך הנכונה, עשה לך רב והסתלק מן הספק. ככה משנה במסכת אבות אומרת. אז זה לא מנהג נכון ללכת להסתובב, כי אם תתחיל להסתובב, אני אמצא לכם 2,500 כתובות פה בארץ, מה שאמר זה לא אמר זה, מה שיאמר זה יאמר הפוך השני, אז אנחנו לא נמצא את עצמנו לעולם, זה לא ייתכן כך. לכן אדם צריך להסתפק מה שיש לו. תגידי לו שהשם תומר הוא שם כן חיובי וכן יפה, והוא שם תנכי, יש אותו בתנך, ולא צריך לחשוש מכלום, והוא שם שמראה על צל של אילן גבוה ותמיר, כתוב צדיק התמר יפרח כארז בלבנון נשגה. כל טוב.
צדיק תמר יפרח, תודה לך מלכה מאשדוד. דיברנו הרב, אתה רואה, זה חוזר על עצמו, יש רבנים או כל מיני אחרים שלוקחים על עצמם סיכון.
יש אנשים שהם מחוסרי עבודה, זה המקצוע שלהם. יש פותרי חלומות, יש חולמי פתרונות וכדומה.
כן, אבל זה באמת מסוכן להגיד לאנשים, השם של הבן שלך הוא לא טוב.
ודאי, ודאי. מה זה? לא, זה, סליחה, יש פה איזו שיטה מסוימת.
כן.
שיטה שאחר כך הם יהיו משעובדים להם.
כן, נכון. טוב, אנחנו מקווים שהדברים האלה יישמעו, ואנחנו עכשיו נשוחח עם דן מירושלים. דן, שלום לך.
דן? אני מבקש לשאול שאלה. אתה הזכרת בשבוע שעבר, נדמה לי, את הצדקת סוליקה. אני רוצה לשאול, מי היא הייתה? מתי היא הייתה? ומה הייתה צדקתה?
אהה, הבנתי. אז אנחנו בפינת
היסטוריה.
סיפור היומי, אין דבר, אין בעיה. סיפור שבועי. סוליקה הרבה פרטים אני לא יכול כרגע להגיד לך. היא הייתה יהודייה צעירה שחיה במרוקו, והיא נהרגה על קידוש השם. פשוט מאוד, בן המלך התאהב בה ורצה לקחת אותה לאישה. יש אגב כמה גרסאות לסיפור הזה, אני יודע שיש כמה גרסאות. ובקיצור, מה שקרה, גזרו עליה שאם היא לא, המלך גזר שהיא חייבת להינסה לבנו, והיא סרבה, אז גזרו עליה לקשור את צערות ראשה לזנב סוס, ולהעביר את הסוס ברחבי העיר, בכל רחובות העיר, וכך היא הרגו אותה במיטה משונה בהתעללות נוראה. ומה שקרה שהסמלה שלה בינתיים עלתה וראו לה את הברכיים, והיא ביקשה בקשה האחרונה לפני מותה שיתנו לה חבילה של סיכות, ולא ידעו למה. אז היא לקחה את הסיכות ונעצה בשולי סמלתה לעקבי רגליה, והיא דיממה והסכימה שכך תהיה, ובלבד שהסמלה לא תתגלו רגליה ושהיא תמות מות קדושים. והקבר שלה ידוע עד היום במרוקו, ואפילו ערבים היו הולכים להתפלל שם, כי ידוע הפולחן של עניין של קברי צדיקים במרוקו זה מאוד מאוד מפותח, וגם אצל הערבים זה מצוי. אז הולכים שם, מדליקים שם נרות, מתפללים, נודרים נדרים, ויש הרבה נשים שנקראו על שם סוליקה, כי אהבו את השם הזה והריצו אותה, ובאמת היא ראויה להערצה גדולה, הייתה צדקת גדולה. תודה רבה.
תודה לך, דן מירושלים. אני בינתיים עיינתי קצת באינטרנט, ראיתי, יש הרבה סיפורים על סוליקה הקדושה,
יש גם כמה גרסאות לסיפור.
כן, זה דברים נכונים מה שהרב אמר בדיוק, ויש כאלה שבאמת חקרו לעומק את סיפורה של סוליקה הקדושה, ואפשר לעיין ולראות. חיים מחצור, שלום לך חיים.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הרב, אדם שיושב אבלות על אחד מההורים, אבא או אמא, אנחנו יודעים שאחרי השבעה יש חלק מהדברים שהולכים מקצת הם כחולו וחלק לא.
חלק
שהולכים? אחר הם קצת הם כחולו. דווקא מינה לגבי ה-30 הוא יכול להסתפר בתחילת הם, לא צריך לחכות לערב. מה הדין לגבי העבודה? אחרי השבעה, אחרי שנטלו לו ידיים, האם יכול ללכת לעבוד באותו יום או צריך לחכות לערב?
סליחה. תרשה לי רק להבהיר את הנקודה הזאת. נקודה מאוד חשובה אתה העלית. כל הפוסקים כאחד אומרים, שלא אומרים מקצת היום ככולו, רק ביום השביעי. אבל לגבי ה-30 לא אומרים מקצת היום ככולו, ולא לגבי 12 חודש. אז לגבי לקום מהאבלות, אנחנו מתירים להם לקום מהאבלות, וללכת לרחוץ, להחליף בגדים, וגם ללכת לעבודה. לחזור ללימודם, לחזור לעבודה, לנסוע למקום למחוז חפצם, הכל יהיה מותר. אבל לגבי אבלות של 30, בפרט אצל אב ואם, לכן מודגש בשולחן ערוך, שהם לא יוצאים מהאבלות רק ביום ה-31,
בדיוק באו למנוע את הבעיה הזאת, שלא יגידו מקצת היום ככולו, אז רק ביום ה-31, ואז ביום ה-31 יהיה מותר להם בבוקר, ביום, לא בלילה שלפני, אלא ביום, להסתפר ורק אחרי גערה. זאת אומרת שמישהו שמחבריהם או ממכריהם יאמר להם לכו להסתפר, הולך להסתפר, ואז הוא הולך ומסתפר, הוא הולך ומתגלח, והכל בא על מקומו בשלום. כנ"ל לגבי 12 חודש, לא מסתיימת האבלות של 12 חודש. כלומר, 12 חודש אסור להם, על אבא ואמא, ואני מדגיש, זה רק על אבא ואם. לא עלינו, לא להשתתף בשום שמחה, בשום סעודה של רבים, ולא לשמוע כלי נגינה ומוזיקה משך 12 חודש רצופים. עד צאת ה-12 חודש מלאים, מיום ליום ומחודש לחודש. שבעה באדר עד שבעה באדר הבא, ולא וב באדר. אז לא אומרים בזה מקצת היום ככולו, רק ביום השביעי. שיהיו בשורות טובות.
בשורות טובות, תודה רבה לך. עכשיו נספר לכם שאתם על תוכנית שאלות ותשובות עם הרב בן ציון מוצפי, 072-333-2925. המאזינים ממתינים על הקו. הרב, אפשר להמשיך או שנעשה הפוגה קלה?
איך שאתה רוצה.
טוב, יעקב מירושלים, שלום לך.
שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
מה שאלה?
בקשר לפרשת השבוע, רציתי לדעת, יש לי ספק, האם יעקב אבינו ידע סוף סוף על מכירת יוסף, כי אולי חשבתי על כמה רמזים בפרשת ויחי בברכות של הבנים, של השבטים, מפרב בני עלית, כך אמר לי יהודה, וגם מררו והסתימוהו בעלי חיצים אצל בברכה בנקת יוסף, ואולי חקרו שור באפם, חקרו שור בשמעון ולוי.
רבותינו אמרו ששאלת חכם היא חצי תשובה. אדם חכם ששואל שאלה, כבר בתוך השאלה שלו יש חצי תשובה. זה אמת מה שאתה אומר, ועוד יותר, הגמרא גם הוסיפה על מה שאמרת, ואמרה שכל פעם שיעקב היה נזכר מזה, היה מאב מתחתכים, כאילו מתהפכת לו חוץ מכבודו הבטן. היה אמר, אני ידעתי שאחיו שונאים אותו. איך אמרתי לו, הנה אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם. אז הוא כן ידע, והוא חשד כל הזמן, ויותר מזה, גם בזמן שהוא התאבל, הוא כן חשד. הגמרא אומרת, הוא אומר להם, שאומרים לו, הקרנה, הקטונת בנך, היא זו, אם לא, הם לא אומרים הקטונת יוסף. אז הוא אומר להם, טרוף טורף יוסף, אתם טרפתם את המילה יוסף, אתם לא דילגתם על השם יוסף, אתם שונאים אותו. וידוע, מי ששונא את השני, הוא לא אומר זה, הוא אומר ההוא ההוא שגר ברחוב מפיש מתחת לכביש, ההוא יושב משמאלו של שר העבודה. אז הוא אומר תמיד מילים אחרות בעקיפין, הוא לא מזכיר את שמו. כמו שראינו אצל שאול, הוא אומר כי בוחר אתה לבן ישי, הוא לא מזכיר את השם דוד. הוא לא יכול להזכיר, כי הוא היה עוין את דוד, כמו שהפסוק אומר, והיא שאול עוין את דוד. אז גם כאן יעקב אבינו הרגיש שיש משהו, אבל הוכחות לא היה, הוא לא יכול לדבר, ולכן הוא שתק עד שבא שרח בת אשר וסיפרה לו. אז מה, איך יוסף הגיע לשם? הם הביאו קוטונת, הם מצאו קוטונת, התבילו אותה בדם. יעקב הבין כבר לבד, וגם חזרה אליו רוח הקודש. שחזרה אליו רוח הקודש, ידע את הכל ברוח הקודש.
תודה רבה לך יעקב. עכשיו אנחנו עם נתנאל מבאר שבע. שלום
לך. בקו?
כן, מי את?
אני מיכל, אמרת לי לעלות.
אה,
בבקשה.
טוב, תשאלי את שאלתך. כן,
שלום, ערבתי, בורך.
שבת שלום.
כן, מיכל.
כן.
הרב, שלום לך, שבת שלום.
שבת שלום.
יש לי נכד בן שנתיים, וכל פעם קורה לו משהו אחר, שהוא מאבד הכרה. פעם זה מנפילה. אתמול הזמינו לו טיפול נורץ דרך הגן, אמרו שהוא אלרגי למשהו, שהוא ממש אפילו לא היה דופק. הוא מגיע למצב של, כאילו, חלילה, אני לא יודעת איך אפילו להגיד את המילה.
לא, זו בעיה רפואית.
מה את שואלת את הרב?
הוא צריך לעבור בדיקות מקיפות, מקצועיות, ולא לזלזל, לדעת מה הבעיה שלו. יש הרבה כאלה שנולדו עם כל מיני בעיות מסוימות שצריך לגלות אותם, ואז כשתגלו אותם יהיה הרבה יותר קל, כי הוא, תיזהרו שהוא לא יהיה יחשף לאותם דברים שהוא אלרגי להם, ובזה הכל בא על מקומו בשלום. לא צריך לחשוש משום דבר אחר.
הוא לא מגיע תמיד מאלרגיה. פעם הוא, נגיד, הוא נפל במדרגות ואיבד את זה שלו.
כן, אז יש איזה משהו, אני לא רוצה סתם לזרוק בחלל לאוויר כל מיני תיאוריות, אבל יכולים להיות אלף ואחת סיבות, והן סיבות מוטוריות, זה סיבות פיזיות, זה לא איזה משהו רוחני, או שיש איזה מישהו שרודף אותו, לא. זה פשוט, יש לו איזה בעיה בתוך המכניקה של המוח, התקשורת של המוח עם שאר האיברים, או מערכת העצבים, ויש, היום יש הרפואה, מוצאת הרבה תשובות להרבה בעיות, רק צריך למצוא את הבעיה.
כן, מיכל.
רפואה שלמה.
תודה רבה למיכל, רפואה שלמה. הרב, אני רואה שפונים אליך גם בשאלות רפואיות.
מה לעשות, הכל, איזה כל בואי נקניתי.
לא, אבל מעניין, הרב, כשאתה יושב כרב בשכונתך או בירושלים, באים אליך באמת אנשים ומתייעצים, עניינים רפואיים, נכון? כדי להתחזק, לקבל איזשהו חיזוק.
הגישה אליי קצת קשה, אבל אני נמצא יותר בחוץ, בשיעורים ובכל מיני מקומות, אז פונים בכל מיני פניות. יש לנו גם אתר דורש ציון, ששם אתה יכול לראות לפעמים להתענג בכל מיני שאלות, אפילו לא מהעולם הזה. וזה די, לפעמים זה גם מבדר, זה טוב, זה מבטח גם.
זה חלק מהתפקיד של רב.
אני גם משתדל ללכת בעצמי לסופר, להתעניין מה עולה, כמה עולה, מה יש, מה אין, איזה סוגי גבינות, איזה סוגי חטיפים, כדי לדעת גם מה מברכים על כל דבר, כי שואלים, האנשים שואלים, וקצת להיות יותר מעורה עם הציבור, זה מאוד חשוב.
נכון, יפה. עכשיו נתנאל מבאר שבע איתנו. שלום נתנאל.
שלום עליכם כבוד הרב.
מה שאלה?
שלום, שבת שלום. רציתי לשאול כבוד הרב לגבי עניין של קיפול כביסה בשבת, האם זה מותר, ובמידה שלא, אז באמת מה הבעיות בזה?
אז תראה, שאלה מאוד חשובה. לגבי כביסה, יש ערימת כביסה שאחרי שהתייבשה, לא משנה, הוציאו אותה מהמייבש או הורידו אותה מהחבל, והניחו איפה שהניחו, אולי הזמן, ועכשיו בשבת רוצים לקפל, אסור יהיה לקפל משום גיהוץ. אבל מה לעשות שהכביסה כאן מפריעה ואני צריך את המיטה כדי לישון, אז מותר להעביר אותה בצורה מסודרת. זאת אומרת, אני לא חייב לקחת איזה הרמה ולזרוק את זה באיזשהו מקום וזה יתכמת, ולפרט שיש לפעמים אריגים מאוד עדינים שכתוצאה מחוסר תשומת לב הם יכולים לקבל נזק, והם יהיו, ואני צריך ללבוש אותם או מישהו צריך ללבוש אותם מחר או במוצאי שבת, וזה יהיה לא נעים, ואין מגהץ, זה לא תמיד אפשר להפעיל את המגהץ. אז במקרה כזה מותר יהיה לפלוט אותם בצורה קצת מסודרת, לא למיין, אבל להניח אותם בצורה שפחות יהיו להם כמתים ופחות יהיה להם נזקים. תודה רבה.
תודה לך נתנאל מבאר שבע. עכשיו שלמה מבאר שבע איתנו. שלמה, שלום.
שבת קודש לכבוד הרב.
שלום, שלום.
מה שאלתך?
שאלתי, כבוד הרב, אם כאשר אני מתארח אצל ההורים, האם אני צריך לברך ברכת האורח?
אמת? לא רק אתה שאתה מתארח אצל ההורים, גם בחור צעיר, אחרי גיל 18 או יותר או אפילו פחות, צריך לברך את אבא ואת אמא שתרחו לי בסעודה. כן? ולברך אותם שיזכו לחיים טובים. אז ברכת האורח, יש ברכת האורח ויש ברכת מעשה, זה יותר בסידור אשכנזי, לא חייב לומר אבי מורי, לא תמיד האבא הוא מורה, אלא את אבי ואת אמי, בעלי הבית ובעלי הסעודה הזאת. כן, לברך אותם זה משום דרך ארץ, בהחלט נכון, והערה מאוד חכמה וחשובה. הנה אנחנו לפני שבת, הרבה הולכים להתארח, אם אצל קרובים, אם אצל מכרים, יאמרו ברכת האורח וברכת המזון, כן?
תודה רבה לך, שלמה. הזכרת קודם הרב את תומר דבורה, כן. עכשיו דבורה מירושלים איתנו. שלום דבורה.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום דבורה.
רציתי לשאול שתי שאלות. אחד, אם יש בעיה של אכילת פירות בחוץ לארץ מבחינת אורלה. והשנייה, השאלה השנייה, הייתי בכותל ונפל ספר תורה. האם אני צריכה לצום? אני לא ראיתי את הנפילה, אבל שמעתי את האנשים שרצו בספר תורה.
אז לא ראית, בוא נגמור עם זה. לא ראית את הנפילה, את פטורה לחלוטין. אין לך שום בעיה. מקסימום תתני איזה מטבע לצדקה, תאמרי, זה פדיון נפש עבורי, בעבור שהייתי נוכחת בזמן שנפל ספר תורה. זה הכל. עכשיו, לגבי פירות אורלה, אורלה בחוץ לארץ היא לא מהתורה, אלא היא מדרבנן, כי בתורה כתוב, כי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו. אגב, אנחנו לומדים הרבה מוסר מהפסוק הזה, והירושלמי, תלמוד ירושלמי, והפסיקתא, שניהם כתבו כאחד שלימדה תורה דרך ארץ, שאדם יבנה בית בארץ ישראל, ואדם ייטע אילן בארץ ישראל. שכן הקדוש ברוך הוא, לפני שברא את עולמו, מה עשה? בנה בתים בארץ ישראל ונטע אילנות בארץ ישראל. מכאן אנחנו נלמד שיש מצווה לפתח את ארץ ישראל כולה ושלא תהיה שממה. כך כותב גם הרמב״ם על הר שלום. אז אם כן, עיקר מצוות אורלה וחיוב אורלה זה בארץ. בחוץ לארץ לא, זה רק דרבנן, כדי שלא תשתכח תורת ארץ ישראל. אז מה עושים בחוץ לארץ? כשזה ספק, הספקה דרבנן לכולה יהיה מותר. אלא אם כן, ידוע שאותו קרם או אותו אילן הוא פחות מבין 3 שנים, זאת אומרת נטעו אותו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו נמנע מלאכול את הפירות שלו. אבל כשלא ידוע לנו, אלא פירות שמיובאות או מגיעות לשוק, ובהרבה מקרים היום החקלאות היא בינלאומית, היא עוברת ממדינה למדינה, אגב גם מהארץ יוצאים המון פירות להרבה מדינות גם דרך האוויר. אז וגם אנחנו בשווקים שלנו יש המון פירות וירקות שהן מיובאות מכל מיני מדינות אחרות, אם זה מטורקיה, מירדן, מעוד מדינות אחרות. אז כך שאדם היום הארץ נהייתה, כדור הארץ נהיה גלובלי וכפר אחד קטן ונגיש מאוד. אז כך שבחוץ לארץ לא צריך לחשוש, מעיקר הדין לא צריך לחשוש.
תודה לדבורה. עכשיו אנחנו עם אורלי מאשדוד. אורלי?
הלו, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום ובריאות איתנה,
ושמעות
לך עוד חיים טובים, זה כל כך שיעורים מהממים. אני רציתי כבוד הרב לשאול, אחותי נפטרה לפני חודשיים. היא הייתה מה שנקרא מליצת יושר, היא פשוט נפטרה לפני חודשיים. ואני עכשיו תוהה כל הזמן, מתעוררתי השאלה, מה היא עושה בעולם האמת? מה הנשמה שלה עושה בעולם האמת? אני כל כך מתגעגעת אליה, רבקה ג'יזל בת מחבובה, ושנפטרה בתר אמת. מה עושות נשמות בעולם האמת?
אני מבין את לבכם.
מאוד מאוד קשה.
מבין את זה. גם אני עברתי את זה כשאבי הסתלב ושאמי הסתלב, ואחיותיי וגם אחי. אז זה מאוד מסקרן ומאוד קשה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נתעסק עם נפטרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה חיים פה בעולם הזה, הוא נתן לנו חיים, והוא נתן לנו להתעסק עם עצמנו, עם הנשמות שלנו החיים כרגע. מה יהיה אחר כך זה נשאיר לאחר כך, בכוונה מהשמיים העלים ומאיתנו את העתידות, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתעסק בעתידות. כך כותב הרמב"ן רבי משה בר נחמן על הפסוק תמים תהיה עם השם אלוקיך, שלא לחקור ולא לדרוש, לא באוב ולא בידעוני ולא בשום דבר אחר, מה אם ולא בהקיץ ולא בחלום ולא בכל מיני אופנים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה את החיים שלנו, נתן לנו תורה, תורת חיים, והפסוק אומר בנים אתם שם אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת, כעם קדוש אתה לשם אלוקיך. בדיוק, החיים שלנו מוקדשים לקדוש ברוך הוא. אז לכן, אם היה מעשים טובים היה לה, אשריה שבוודאי מנוחתה במקום טוב בגן עדן, את יכולה במשך השנה לקרוא תהילים, לקרוא משניות, לתת צדקה, לעשות מה שלעשות, תהילוי נשמתה, ואז בוודאי נשמתה שרה נחה במשכנות מבטחים בגן עדן עם כל הצדיקים והחסידים.
תודה רבה לך אורלי. נכון, הרב, אנחנו משתדלים לא להרבות בקדישים ובביקורים בבית העלמין. ונכון.
יש, עוד לפני אלף שנה, רבי יצחק בן גיאת כתב שאין זה שורה דרך ארץ להזכיר את המת אחר 12 חודש. והרמב"ן הביא אותו להלכה בתורת האדם ועוד.
כן. מאזין אחרון, יורם מהצפון. שלום יורם.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום וברכה.
שאלה לי אליך כבוד הרב לגבי התפילה. מי תיקן הקורבנות יותר נכון? מי תיקן את הקורבנות? אני לא מדבר על 18, אני מדבר על הקורבנות. ושאלה שנייה, מחילה כבוד הרב. לגבי חנוכה, למרות שזה עבר, המזמור, מזמור של חנוכה את הבית.
אז ככה, לגבי הקורבנות, בגמרא זה מוזכר, שהיו אומרים את, את סדר הקורבנות, רק לא תקנו את זה כחובה עד שבא מרן השולחן ערוך, ולמעשה השולחן ערוך הוא בבית יוסף, הביא את הראשונים שכתבו כן. ואם תרצה, תחפש לך את סדר רב אמרם גאון, יש את זה היום בהרבה קבצים, בעיקר בקובץ בר אילן, וזה המקום לשבח אותם, שהם עשו עבודה מאוד מאוד מקצועית. אז אם אתה תשיג את הקובץ הזה, שזה נקרא איזה מאגר של בר אילן,
ושם
תמצא את סידור רב אמרם גאון, ותראה שם את כל המקורות של התפילה והמקורות של כל חלקי התפילה. וכך אני מבין שהתוכנית הגיעה לסיומה.
כן.
אז אני מודה לך ידידי המנחה, היה מאוד עונג גדול ורב, לא הרגשתי אפילו שלא הייתה הפסקה.
גם לי היה עונג רב, ואנחנו...
ונהננו מאוד גם מהמאזינים היקרים שלנו.
כן,
תודה רבה, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו כוח לעוד שבוע ולעוד תוכנית. ולעם ישראל נאחל הרבה הרבה חיים טובים, ואנא שמרו על הילדים, תשמרו עליהם מנפילות ומכל מיני מכות, מכל מיני חבלות, מכל מיני תאונות, וגם אתם הנוסעים בדרכים ונוסעי האופניים, בעיקר אופניים החשמליות, שימו לב להוראות וכתוב בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז חזקו ואמצו, שבת שלום.